גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנ"ך, עם תמר יחיה ודור סהרמן.
אז שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, גלגול נשמות, מבית 929. בפודקאסט שלנו אנחנו בוחרים כל פעם אישיות מעניינת בחברה הישראלית, ומדברים איתה על סיפור החיים שלה, דרך סיפור של דמות מהתנ"ך, מתוך מחשבה שהסיפור התנ"כי יכול להעשיר ולהעמיק את הסיפור הישראלי כיום, ושהסיפור הישראלי יכול גם להעשיר ולהעמיק את הסיפור התנ"כי. אני תמר יחיה.
אני דור סהרמן. והיום אנחנו שמחים מאוד מאוד לארח איתנו את חברת הכנסת במפלגת הדמוקרטים, נעמה לזימי.
שלום.
שלום, שהיא גם יושב ראש ועדת הצעירים של הכנסת.
כן.
שלא ידעתי שיש ועדה ל...
כן, מאוד פעילה וטובה, אבל כן, ימים כתיקונם יותר...
אז שלום, שלום חברת הכנסת
שלום
לזימי.
שלום לכם.
ובעצם נספר... בוא יודעת, נספר למאזינים שלנו, שהפעם בחרנו לא דמות אחת מהתנ"ך, דרכה לדבר איתך, אלא בעצם כמה דמויות, חמש אחיות, שידועות בשם בנות צלופחד, שזה נשמע קצת מוזר, והסיפור לא תמיד מוכר, זה יגיד כמה מילים על ה...
נשמע כמו של איזה אגדה אמיתית כזאת.
ממש.
אני חושבתי סדרה בנטפליקס.
היא ממש, בנות צלופחד. הייתי צופה.
בדיוק ראיתי את בית סיסטרס באפל טיווי, אז חשבתי על זה. בנות צלופחד. אז כמה מילים הסיפור של בנות צלופחד, תראו, בתנך יש הרבה בנות איקס, כן? בנות לוט, בת יפתח, אשת מנוח, אשת נוח, נשים חסרות שם,
כן.
זה לא המקרה.
נכון.
אנחנו דווקא יודעים את השמות נכון. של כולה, נועה, חוגלה, מלכה, תרצה ומחלה, מתוך אלה בעיקר תרצה ונועה נראה לי חדרו,
חדרו
לישראליות,
כן, נכון.
אבל חמש אחת שאנחנו יודעים משמן, הן נקראו בנות צלופחד משום שאביהן צלופחד, נפטר, הימים הם ימי הנדודים במדבר, והן משבט מנשה, ולאביהן הייתה נחלה, שהייתה הגיעה לו, כן, כבר התחיל לחשוב על החלוקו, מה מגיע לכל שבט, ולאביהן הייתה מובטחת נחלה עתידית. אבל הוא נפטר, והיו לו רק חמש בנות. עכשיו, לפי הדיני ירושה העתיקים, אם אין בנים, אז אמור לכאורה, אוטומטית, לא ברור מה בדיוק קורה. זה כאילו אמור לבוא אולי לגבר אחר, אולי לאח שלו, אולי לבדות שלו,
דוד
שלו, משהו כזה. ועד יש רגע שבנות צלופחד בעצם פונות למשה, אומרות, תקשיב, אין לנו אחים בנים, אנחנו רק בנות פה, אנחנו רוצות את ירושת הנחלה של אבינו.
היא מגיעה לנו.
בדיוק. משה לא יודע מה לעשות, הולך לאלוהים, אלוהים אומר, צודקות, מגיע אליהם, וכך בעצם נקבע איזשהו תקדים משפטי ממש, ישירות מאלוהים.
ישירות מאלוהים, לך צריך להגיד, זה לא איזה פסיקה ככה של פרשנות, אלא...
אלוהים אומר בעצמו...
כל האלוהים,
ממש. אם בן הבת יורשת, עכשיו, מאז כבר, היום מדיני ירושה בישראל בעולם מודרני, זה משהו אחר, ועדיין, בעולם עתיק, בתורה, העובדה שיש כזו פסיקה שמגיעה מאלוהים, זה יש פה איזושהי טענה מעניינת, זה רגע מעניין.
ממש, זה רגע מעניין, אני חושבת פמיניסטי גם, נכון? זאת אומרת, זה אפילו יפה שיש את הדבר הזה, בעצם בתוך היהדות היא דבר חי, נע, מתפתח, כולל בהקשר הזה החלטות שקשורות לשוויון ולזכויות של נשים. זה אפילו ממש צריך להיות מרגש במובן הזה, זאת אומרת שגם יהדות שלא קופת על השמרים, גם פה אנחנו צריכים לשאוף לחזור להיות יהדות כזאת שהיא מתפתחת עם המודרנה, כמו שהיא אגב הייתה תקופה ואני חושבת הרגרסיה דווקא של השנים האחרונות של הכיפאון הזה שהלכת אחורה, וכזו שגם אומרת שוויון זה לא דבר שאינו מושג ולנצח לא נוכל להביא אותו, אלא זה משהו שאנחנו צריכות תמיד לשאוף אליו ולחתור אליו ולהגשים אותו, והנה יש לנו ממש כל אלוהים שנותן איזה
תגידי, אז
צד כזה.
ממש, רצינו לשאול אותך, יש פה סיפור נורא פמיניסטי, גם נורא דמוקרטי, אגב.
נכון.
יש פה דמוקרטיה מופת. יש פה אזרחיות שמרגישות שהחוק לא הוגן. והן הולכות למנהיג שלהם, ואומרות, לא, החוק לא הוגן, הוא עושה לנו עוול. והמנהיג אומר...
אמיצות גם יש לומר.
מאוד.
כן.
המנהיג אומר, וואלה, לא יודע. שזה טירוף בכלל. שמנהיג יכול להגיד, האזרחים העלו פה איזה משהו, אני לא יודע מה אני חושב.
נכון.
הולך לאלוהים, שהוא כאילו החוק האולטימטיבי, ואלוהים אומר, ממש אומר, כאילו הם צודקות, ונשנה את החוק כדי שלא יגרם להם העוול הזה. אז קודם כל יש פה מופת של דמוקרטיה.
ממש.
דבר שני, רציתי לשאול אותך, אם את זוכרת בחיים שלך איזשהו רגע כזה, שפתאום ראית איזשהו עוול בחוק, או איזשהו עוול חברתי, וזה מה שגרם לך להגיד, היי, אולי אני יכולה ללכת להנהיג. כאילו, היה איזה חיבור כזה?
אז תקשיבי, זה קורה כל הזמן. בסוף אני, אם אני משחזרת, תמיד אמא שלי אומרת, נעמה, אני זוכרת שאת בגן הילדים הגנת על ילדה. היא זוכרת דברים שאני אפילו לא זוכרת. יש מקרה שאני כן זוכרת בגיל מאוד צעיר ביסודי, כן? שזה כבר ממש איזה, אבל צהורים שלי, תשאלי אותם, יגידו לך, את היה לך קטע כזה, יש עוול, את כאילו נכנסת.
כן.
דוח, מוכנה הזה. אבל בסוף אני חושבת שמה שממש נתן לי איזה קריאת השכמה כזאת, הייתה המחאה החברתית. אני ממש זוקפת לה את ההתעוררות, כי זה לא שלא היה אכפת לי מפוליטיקה או מפעילות ציבורית והכל לפני כן, אבל יש משהו בהתעוררות שלגיד, אוקיי, אז להתנדב עם ניצולי שואה ולחלק סלי מזון בחג ודברים שהיינו עושים אותם, נגיד באגודת סטודנטים והכל, זה חשוב, כי אנחנו צריכים להיות חברה חומלת שמושיטה יד ועושה מעשה. אבל מהי מדיניות? מהי מה שמייצר עוני, מייצר עוול, מהי מה שגורם לזה שאנחנו צריכים להתנדב ושאין מדינה שעושה את זה. והמחאה החברתית היא כאילו הייתה כזה קריאת השכמה, משבר הדיור לא נוצר מעצמו, משבר יוקר המחיה לא נוצר מעצמו, וגם משם התחלתי להיות פמיניסטית. עכשיו תגיד, לא הגדתי את עצמי לפני כן ככה, זאת אומרת, זה ממש התפתחות. אני קצת היום, יש בי קנאה טיפה לנערות שכבר יודעות להגדיר את עצמן כפמיניסטיות מגיל מאוד מוקדם. זה דבר מדהים לדעת שאת יכולה לעשות הכל כתפיסה אידיאולוגית חזקה. אצלי זה הגיע בתחילת שנות ה-20, בממש המחאה החברתית. ואני אומרת, זה הכל בסוף שזור, כן? זכויות עובדים, זכויות קניין, אנחנו מדברות עכשיו על ירושה. כמובן, וזכויות נשים ושוויון, הדברים הללו בסוף הם שזורים. ואז החלטתי שאני אעשה פעילות ציבורית. להגיד לך שחלמתי על הכנסת, לא יעזתי לחלום את החלום הזה.
באמת?
לא.
וואלה.
לא, לא, לא הייתי, לא חושבתי שאני יכולה להגשים, זה חלום שלא יעזתי לחלום, אז להגשים אותו זה דבר מדהים.
אוי, שזה סיפור של הרבה נשים.
כן. הייתי ריאליסטית מדי.
מה קרה שפתאום, היה לך רגע כזה, שפתאום אמרת לעצמך, וואו, אני יכולה גם לרוץ לכנסת.
תשמעי, אני זוקפת את זה לדמות הכי פמיניסטית בחיי, אבא שלי. אני הייתי חודש וחצי אחרי לידה של הבן השני שלי, יש לי בת הבכורה שלי רונה אסתר, הבן השני הראל ציון, ויצא פריימריז, ומירב מיכאל החליטה לעשות ריצ'ראץ', גבר אישה, גבר אישה. אמר לי, אבא שלי, הייתי חברת מועצת עיר בחיפה, מוכרת, עשיתי עבודה מאוד טובה ורצינית, ואמר לי, תרוצי. אני חודש וחצי אחרי לידה, מה אתה רוצה? כאילו, אתה לא באירוע, אני עדיין מחלימה. אין זה. הוא אמר לי, לא, זה הזדמנות ממש טובה. הוא אמר לי, תעזבי, אם יהיה לך קשה, אני אשמור על הבן. כאילו, אני אשמור עליו, אני אעשה בייביסיטר, אבל מה אכפת לך לנסות? זה גם היה כזה, בגלל שזה היה פריימריז קורונה, מאוד מאוד בהול, יצאו מהר לבחירות, זה היה כאילו 3 ימים של קמפיין. כולל שישי שבת. אמרתי, מה כבר? אז אמרתי, אם אני אתבזה, את יודעת, אם זה לא ילך, אמרתי, מה זה שטויות האלה? 3 ימים, אפשר לזכור את זה. וזכיתי מקום 8 בפריימריז, 9 ברשימה, ונכנסתי בסוף בחוק נורווגי. ובחירות לאחר מכן, הייתי מקום ראשון.
וואו.
נכון.
ואני זוקפת לו את זה, אבל שהוא נתן לי את היכולת להעז, כי הכי קל להגיד, מאיפה, איך אפשר? כאילו, זה לא קשור. אני במוניציפלי, והכנסת זה חלום שכאילו של אנשים אחרים. אז אם יש לי גם משהו להגיד כאן, ממש ממש לא, גם צריך להעז ולזהות רגעים והזדמנות, וצריך להכניס כוחות חדשים, אנחנו בטח רואות את זה עכשיו בכנסת, אז כאילו כל כך משוועים לזה, אז ממש ממש להפך, להיכנס ולהעז ולעשות, וגם למקומות שמייצרים לנו שוויון. כאילו אני בסוף נכנסתי fair and square, כאילו נכנסתי לגמרי במקום שהצביעו לי, לא הקפיצו אותי.
כן.
אבל העזתי, כי ייצרו לי את פלטפורמה, כי אמרו יש ריצ'ראץ', כי זה גרם בסוף להעז.
אני רוצה להגיד יותר מזה, שאני ממש מתרגשת מהסיפור הזה, ואני לוקחת ממנו כמה דברים. גם זה מרגש אותי כבת פמיניסטית לאבא פמיניסט, זה נורא מרגש לשמוע.
איזה כיף זה, נכון?
וואי. זה יותר מכיף, את יודעת? כי האמירה הזאת היא, תרוצי ומקסימום אני אשמור לך על הילד.
כן.
אני אמירה שגברים חיים בעולם שנועד לזה. לכל גבר בפוליטיקה יש אישה שאמרה לו תרוץ, אני אשמור על הילדים.
נכון, נכון, נכון.
זה כברירת המחדל, זה אפילו לא...
שלא בגלל הלידה, לא תעשי את זה, כאילו.
ואיזה דבר זה שיש לך אבא שאמר, אני אשמור על הילד, כאילו.
כן.
וגם זה מביא אותי לנקודה השלישית של כמה הסיפור הזה של זכויות נשים וחופש לנשים הוא לא רק של נשים.
ממש.
איזה מדהים זה שהיה פה גבר שהאמין בך וראה אותך ואמר, אני אעזור, אני אעשה את מה שצריך כדי לעזור לך.
ממש.
וואו.
זה גם לגדול בכזאת תשתית, שכאילו את יכולה לעשות כל דבר. כי אני גדלתי ככה. אני גדלתי מגדל העמק, אבא שלי הוא איש חינוך, וכל החיים הוא אמר לי, את תרצי, את צריכה להיות קצינה. הלכתי קורס קצינים. אני סיימתי פסיכומטרי, ואהבתי מאוד לצייר, אז כשהגשתי איזה מקומות את המקום, אז היה טופס כזה שמגישים, פתאום אני רואה שהוא סימן לי, הוא סימן לדעת עצמו את שנקר ובצלל. אמרתי, אולי אמר, אמר לי, שתהיה לך אופציה, את אוהבת את זה. כאילו, להגיד לי, גם באמנות, את תוכלי לעשות טוב ולהצליח, אני מאמין בך גם אם תבחרי בתחום שעל פניו הוא חסר סיכוי. כאילו, יש משהו שנוטע מקום כל כך בריא,
יו.
באמת, פשוט, פשוט בריא. יודע? זה נתן לי את האפשרות
זה
להגשים.
זה ממש לוקח אותי לבנות צלופחד בחזרה.
אגב, זה...
פתאום אני אומרת, כאילו, מה נתן לבנות צלופחד את הדרייב הזה להיות כאלה לוחמות? אולי צלופחד היה גם איזה אבא פמיניסט.
נכון.
שגידל אותם ככה, לא סתם יצאו לו חמש בנות לוחמות.
שלא שמגיע להן את מה שהוא השיג בעמל כפיו.
מה שיפה זה, אגב, אני חושבת, חשבתי, אבא חכן, אם אלוהים כן, בנות צלופחד דוברות. נתון, תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחרי אביהם, והבאת את נחלת אביהם להן. כאילו, לא יאמר, כן, הן צודקות.
אבל אתה יודע, אני רוצה להוסיף לזה עוד נדבך.
בבקשה.
יש מושג כזה שנקרא אחיות, sisterhood.
כן.
שזה גם מתחבר לאחיות,
אוקיי? נכון.
אני חושב, יש משהו בביחד הזה שלהן כנראה?
כן.
כי בסוף אפשר לבד, נכון? זה הסיפור שלנו להביא שוויון הוא רק בכוחות משותפים. שהן היו אחת עם השנייה, אמרו, אנחנו ביחד פה, אנחנו נשיג את זה.
נכון.
אנחנו מלוכדות, אז גם sisterhood במובן הפמיניסטי, וגם אחיות במובן דם, קשר דם.
ממש.
שיש להם פה את זה ביחד, לדעתי יש פה איזה פיצוח גם עם איזה אבא פמיניסט מעל, שלא מודע להיותו כזה.
חזל אפילו דרשו את זה, את יודעת, על בלות סופחד, כי הם שמו לב שחזל אוהבים הרי לדקדק בכל זה, אז שסדר האחיות מוזכר פעמיים, וזה לא אותו סדר. ואז חזל אמרו לה, אמרו ללמד אותנו שהן היו שוות בהכל.
יפה.
הן היו כאילו נורא חכמות וצדיקות, וזה כאילו, ללמד אותך שהסדר לא באמת חשוב ביניהן.
ושם לא היה בחורה, לא בחורה, אלא כולן קיבלו.
כאילו כולן היו שוות במעלתן הגבוהה.
יפה, נכון, הם גם תיארו את זה.
אז משהו לסולידריות הזאת.
הם תיארו את זה גם שהם היו מאוד מנומקות, ומתנו טיעון טוב, זאת אומרת, הם לא באו רק עם איזה אמת אמורפית, אלא הם באו עם טיעון מנומק שהיה קשה להתעלם ממנו, זאת אומרת, הם דיברו את הצדק בצורה מאוד מאוד נכונה, שזה משהו שקראתי ואמרתי.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, בהיבט של כל הסיפור הזה, בנות צלופחד, אבל דווקא מכיוון של דמות אחרת בסיפור, שזה משה. כי את הזכרת את זה מקודם, תמר, שכשהן באות עם הטיעון למשה, ומשה הוא המנהיג, הוא אומר, לא יודע, נלך לשאול את אלוהים רגע, מה הוא חושב? הרגע הזה שמנהיג אומר, חכו רגע, אני לא יודע. זה איפה, את בסוף חברת כנסת, כן, אחד מ-120 מנהיגי הציבור.
איפה זה פוגש אותך?
איפה זה פוגש אותך? את חושבת מסוגלת להגיד, אני לא יודעת, זה כלים היום... חבר הכנסת יגיד...
בטח, אני אומרת את זה מלא פעמים.
חבר הכנסת יגיד, אני לא יודע, זה כאילו נחשב התאבדות בשידור חי.
לא, למה? אני חושבת שזה הפוליטיקה הרעילה, היא בדיוק זאת שכאילו לא משנה מה, דף המסרים סופג הכל, אין דבר כזה, אני מתנצל, אין דבר כזה, אני לא יודע, אין דבר כזה, תנו לי לחשוב על זה, אין דבר כזה, אני חוזר בי ממקום מנומק, לא מגלל שציב לי ג'וב, אלא ממקום זה, זה חסר לי בפוליטיקה את הדבר הזה, כי בסוף מציאותי דבר מתפתח. אני למשל, תן, כאילו באמת, הכי סתם דוגמה, לפני אסון, הממשלה הקודמת, אמרו לנו צבא קטן יעיל, יכולתי להסכים לפשרה מאוד מאוד נרחבת על משבר הגיוס. חד משמעית, היינו במצב אחר. המציאות השתנתה, המערכת הביטחון זקוקה לעוד אנשים, אז למה לא להגיד, כן, אני חשבתי אחרת, היום אני לא חושבת ככה. הכי פשוט, חשבתי אחרת. המציאות השתנתה. אני לא חושבת ככה יותר.
מה עוזר לך להחזיק את הסנטר הזה של הכנות והחיבור?
כי אני חושבת שצריך להיות בני אדם, אני לא סליחה לקלישאה, כאילו בסוף הסיפור הוא, בוא נגיד רגע את זה ככה, מנהיגות היא כזו שמשאירה אחריה עולם טוב יותר, כאילו ככה אני רואה את זה, משהו אחר לילדים שלנו, לא זאתי ששרדה הכי הרבה.
כן.
כי אנחנו מסתכלים על מנהיגות רק במונחים של כוח. כמה זמן נחזקת בזה? אם השארת אחריך אדמה חרוכה, מה זה משנה על ההיסטוריה של המקום האלוהי החשוב הזה? ואני חושבת שאם אנחנו נסתכל על זה אחרת, נגיד שוואלה, בן אדם היה 7 שנים, אבל השאיר חותם כזה מפואר אחריו, ותקווה, זה הרבה יותר עכשיו עם 30 שנה של ריקבון.
כן.
באמת, אם נסתכל על זה ככה, זה כל כך אחרת.
כלומר, המחשבה על העתיד ועל מה שאת משאירה אחריי, כן. חוזרת לך כאילו להיות בקרקוע הזה.
כן, אני לא חושבת שהתפקיד שלי יישאר עד אינסוף בכנסת, זה לא תפקידי.
כן.
תפקידי הוא להגיד, האם הקשמתי חלק ממה שחלמתי לעשות פה, זה התפקיד שלי.
כן.
הקשמתי חלק, תודה. יש אחריי, אחרים, יבוא אחריי. יש עולם לפנינו, עולם אחרינו.
כן.
ממש ככה. גם לזכור שאנחנו גם בסוף נשענים על כתפי ענקים וענקיות, כן? נשים באמת מדהימות שהשאירו לנו מורשת לקחת בשתי ידיים ולהמשיך אותה.
כן.
באמת, המקום הזה שכאילו ברגע שאני מגיעה לא היה לפניי, לא, זה כאילו מגלומניה שהיא מאוד מאוד בעייתית בתוך הפוליטיקה. ובעבר, את באמת היית רואה אנשים ממשיכים מורשת של אחרים. מבינים רגע איפה כן. הם יושבים. המשכן, משכן הכנסת הוא בית העם, באמת סנדרין, זה כשאני נכנסתי שם לראשונה, לתוך המשכן, לא כיועצת פרלמנטרית, אלא ממש לתוך המליאה, כשהייתי יועצת פרלמנטרית, אני לא יכולה להגיד, אני התרגשתי, דפק לי הלב, באמת, אני לא יכולה להסביר, אם תראי את הנאום הבחורה שלי, תראי אותי מרוגשת, לא מצליחה כל כך לדבר, ממש התרגשתי, ואני כואבת מה שקורה היום, כאילו, על מה אנחנו עוסקים? האם אנחנו עוסקים בשיקום, האם אנחנו עוסקים בעם הזה, אנשים פה פצועים, מדממים, גמורים, כן? כן. גמורים. אפרופו יהדות, הסיפור שלי עם היהדות הוא יהדות חומלת. כן, זה הסיפור, כאילו אני אישה מסורתית, אבל אצלי זה היהדות הסוציאלית.
כן.
זאתי של בן אדם לחברו, ובאמת על אחריות המדינה.
כן.
חג פסח כזה, מעבר לחג החירות, כשיש אחים שלנו בעזה, כן, איזה סוריאליסטי זה, איזה חירות, על מה אנחנו מדברים. וכשאת אפילו רואה בבסיס של הבסיס, תורים אינסופיים לסלי מזון, כן, שלא היו כן. אף פעם.
כן.
זאת התפרקות.
נכון.
זאת התפרקות גם של המוסר היהודי שלנו, לא רק של מדינה וחברה.
כן.
וזה לא מה שבנינו כאן. מדינת לאום להם היהודי ששאפה להיות מדינת מופת.
כן.
איפה זה?
כן. המופת.
לא, אני רוצה להגיד, זה לא כדי לדכא. אנחנו כן. צריכים לחזור לשם.
כן.
יש לנו מקורות. יש לנו במה להישען. יש לנו מורשת.
כן.
יש לנו מאיפה לשאוב... את הנורמות שצריך לשקם כאן, ערכים וכיוון, יש לנו מאיפה.
כן.
לקחת את זה וללכת על זה, באמת אני אומרת, הכי אגרסיבי, לא לוותר.
כן.
כאילו זה באמת, זה או שאנחנו נבנה את המקום הזה כמתוקן וצודק, או שבנועם ננרמל טירוף.
כן, נכון.
ואני אומרת, הפוך.
נכון.
ביי. תקשיבי, אפרופו חזרה למקורות, לא, לא, אני רוצה
להצביע... כן, היו, כמו שצריך.
לא, אני רוצה להצביע פער בין המקורות לבין המציאות ולשאול אותך עליהם. כי בלות סוף חד פונות למשה, משה אומר ישר, בודק, אלוהים אומר, כן, זה כאילו, זה מדהים בכמה שזה עובר חלק. בדרך כלל, ותגידו לי גם, אני מכיר את זה מהצד, אבל תגידו לי יותר גם כל... במיוחד כשבאה אישה ובאה לה איזושהי תלונה על משהו, ביקורת, משהו, זה ישר כזה... את מגזימה, את לא מבינה, את נאיבית,
זה
את
לא
זה,
הזמן.
את מתלוננת, זה לא הזמן עכשיו, את מנפחת, את זה, כאילו, התחושה היא שלנשים אומרים את זה יותר.
בוודאי. אפשר,
גם לגברים לפעמים אומרים את זה, אבל... אצל נשים זה כמעט ברירת המחדל, כי הנחה היא שאם את אישה, אז מה את באה עכשיו עם הדבר הזה? כי נתקלת בזה, בעבודתך המקצועית דווקא, הפוליטית, בדבר הזה?
קודם כל ברור. אני אבל מדלגת הרבה מעל זה. כאילו, גם האישיו כל כך במדינה כל כך כאוטי, שכאילו אלה, השוביניזם, הלייט הזה, הוא כבר לא מעניין אותי אפילו, אני מדלגת ומהר מאוד מעמידה במקום ומתקדמת. ואני רוצה רגע כן לחזור רגע אפילו לבסיס רגע על ישראל, כי אנחנו מדברים הרבה להגיד על הדמוקרטיה, אבל ישראל לא נוסדה רק כדמוקרטיה, היא נוסדה גם עם זכות הצבעה לנשים, מדינה שנוסדה נכון. עם זכות הצבעה לנשים. נכון. איזה דבר זה, מדינת לאום לעם היהודי, נוסדה, ככה, כמו שהיא, נכון. עם זכות הצבעה שווה לנשים לבחור ולהיבחר. איזה גאווה, כאילו, יש לנו רגע מה לסקוף, אבל לא נראה לי שמדינה אחת נוסדה ככזו.
נכון.
זה ממש, זה לא אבולוציה, זה שלנו.
בלטין.
זאת הגאווה שלנו.
נכון.
זה הנכסים שהשאירו לנו...
אבות האומה.
אבות האומה.
אבות ואימהות האומה.
נכון. הנה. באמת, נשות הדסה ונשים שבזכותן היה פה מספיק משאבים שגייסו פה מספיק כספים כדי שנבנה פה מדינה, לא תמיד מיקומן בהיסטוריה הוא הוגן, אבל כן אנחנו צריכות להזכיר את זה, הן לחלוטין חלק מזה שישראל נוסדה ככזו של של פוסט מאבק סופרג'יסטיות, כן? כן. כי ממש אחר נכון. כך, ממש כזה, וצריך לשמור על זה, זאת אומרת, אם יש משהו ששלי יחימוביץ' שלימדה אותי, משפט באמת שנוקחת איתי, ממש, הייתי יוצאת שלה, תמיד, וזה היה בעיצומו של הגל הפמיניסטי, של המיטו והכל, ממש אז עבדתי אצלה, והיא אמרה, זכויות נשים הן לא בטאבו, זה יכול ללקח לאחור, לא לחשוב שמה שקיבלנו נשאר לנצח. כן. צריך לשמור על זה. זאת אומרת, אם יש עכשיו התעוררות פמיניסטית מדהימה, על שוויון נשים בדירקטורים ובכנסת וכל, אם אנחנו לא הופכות את זה הלכה למעשה, כן. לפסיקה, מה שאנחנו מדברות עכשיו,
ממש.
זה לא...
זה לא שווה.
אנחנו לא מבטיח לנו שזה נשאר.
נכון.
כנסת קודמת היו 9 מנכליות, הרבה יותר חקיות, הרבה יותר שרות, איפה עכשיו? אנחנו לא שם...
אבל מנכלית אחת,
לא...
נכון?
אין אחת. זה באמת אומר, אין דבר כזה שזה בטאבו. זכויות והגנות הן תמיד משהו שצריך לשמור עליו, ולהבין שחייב כן. לייצר לו את כל ההוגנים המתאימים. גם פה, זה שיש פסיקה כזאת, זה כאילו אפשר ללכת לאחור יותר.
כן.
זה לא שבהחלטה אצלך אני מקבל את זה, כן. אבל תשאירי את כל השאר. זאת אומרת, זה הדבר התקדימי שקרה כאן.
כן.
זה לא איזה חריג שנתנו כן. לו מעשה. אמרו, אין תקדים. אנחנו איתן משנות סדרי עולם.
כן.
זה מה שקרה, זה שינוי סדרי עולם. דיני ירושה.
ובכל זאת, תגידי, יש עכשיו צעירות, נערות, אולי אפילו ילדות כן. כזה, ששומעות ומקשיבות לנו, והן לא מרגישות ש... כאילו שהן ניצבות מול הדבר הזה של אני יכולה להיות מנהיגה, או אני יכולה לקחת את העוול הזה ולשנות אותו, ובכל זאת, השפה הזאת של אולי אני לא יודעת מספיק, אולי אני לא בן אדם הנכון לתפקיד, והמיזוגניה הזאת שהיא כן, בסוף היא נוגעת והיא מטלטלת, את אמרת שאת כבר יודעת לדלג, אבל מה היית אומרת למי שלא יודעת לדלג?
איך מדלגים? יש איזו הפנמה מאוד של הדיכוי הרבה פעמים.
אני גם אומרת שלפעמים חלק מהמאבק זה גם לא לדלג וכן להעמיד במקום. זאת אומרת, גם יש דברים לפעמים שאני לא אחפור פה על זה עכשיו, אבל שאותי נערו, את לא יכולה לעבור על זה ככה. לא יכולה, את חייבת להגיב. את לא יכולה, כי את צריכה גם לסמן לנערות ולילדות שאת לא עוברת על זה. גם אם זה לא מזיז לך, חלק מדוגמה אישית זה גם להגיד, שמעו, זה לא לגיטימי.
כן.
כשקוראים לי תסתמי בכנסת, או הרבה, כאילו קורה, לפעמים אני באמת אומרת, הוא קר, אז יש חטופים בעזה, נו, שחררו, זה לא, אני לא אעשה פה. לא, את צריכה להגיד שזה לא בסדר. ויש בזה משהו נכון, בדיוק מה שאת אומרת, בגלל אותן ילדות ונערות שצריכות להסתכל על תרבות אחרת, שאנחנו יודעות לשמור על עצמנו והכל, אבל אם יש לי טיפ אמיתי, זה אותה קבוצה סולידרית, כאילו, להיות לבד, זה דבר מאוד קשה, זה חספוס אולי, וזה נותן הרבה כוח, אבל בסוף אם יש לי איזושהי חוויה שאנחנו תמיד מצליחות, כשאנחנו עם קבוצת שייכות, מפרגנת, תומכת, מרימה, וזה הדדי, אנחנו מרימות את החברות שלנו, הן מרימות אותנו, נותנות לנו כוח, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, זה הכוח שלנו. כל המאבק הפמיניסטי הצליח לאורך השנים כקבוצה. אפשר ממש לראות את זה. יש תמיד חלוצות שעושות משהו כמנהיגות, מרשה פרידמן, זכרה לברכה ואחרות, אבל הן תמיד היו כקבוצה.
כן.
הן תמיד היו קבוצה מאוד משמעותית. מאבק לחוק להטרדה מינית, הוא היה מאבק רוצה ימין
נכון,
ושמאל.
נכון,
כן? נכון. נכון, נעמי חזן, יעל דיין ואחרות, אבל היה גם, בדיוק, היה גם את נעמי בלומנטל, היו גם, הם היו שם יחד, הבינו עולם כמנהגו נוהג, לא פה. אנחנו פה נהיה אחת לשנייה, וזה כוח. זה שינוי סדרי עולם, ממש.
וואו.
ובעינייך כן. בפוליטיקה הישראלית היום, כלומר, אנחנו מתקרבים לסוף הפרק, בפוליטיקה הישראלית היום, יכול להיות מופע כזה של...
אחווה נשית.
של אחווה נשית, של סתם, 5 נשים חוצות מחנות פוליטיים, שנאבקות ביחד ל...
בטח.
כן, זה אפשר.
כן. זה... אני אתן את הדוגמה שהכנסת הקודמת, שאת החוק נגיד לזוק אלקטרוני, אז אני גם הגשתי את החוק הזה, גם מרב בנרי, מיכל רוזין, קרן ברק, עאידה תומא סולימן, וגם יוראי להב הרצנו. כאילו גם, כן, מאבק פמיניסטי הוא גם של גברים, נכון. ואני אוהבת את זה, זה חשוב. ופה זה היה ליכוד וזה, הכנסת הושגה לאחור, ואז נכנסה במקום קרן, מישהי, לא נכנס את זה, שכאילו לא נגד מי? זכויות נשים, שאמרה, החוק הזה אסור שיעבור, בסוף הצלחנו להעביר אותו.
יו.
בגלל שתתפנו עם כל הגופים האזרחיים, ונשים שרדות אלימות, והגענו ואמרנו, אין דבר כזה, והחוק הזה עבר, הוא עדיין לא יושם, כי יש המון בקלש, ויש המון חסמים. אבל להגיד, קואליציות בהקשרים הללו, הן הדרך הכי אפקטיבית לשינוי. לא להיות מסוגרים בתוך בועה, חייב לפרוץ החוצה, חייב לדבר עם ציבור, חייב לשכנע, חייב להסביר את ההיגיון של הדבר הזה, ובאמת, בהקשר של שוויון ומאבק לשוויון מגדרי פמיניסטי, ההיגיון והאמת אצלנו, חד משמעית, אין שום היגיון באפליה.
כן.
ורק צריך לעבוד נכון, ולא לוותר על כל החברה הישראלית. החוק הפללת הלקוח, נכון. לאיסור צריכת זנות, עבר גם עם שולי מועלם.
נכון, נכון.
אני זוכרת את המאבק של החברות שלי, הפמיניסטיות, וזה לשכנע דמות, והיא הפכה להיות חלוצה במאבק הזה יחד איתן, נכון. וזה כל כך חשוב ומשמעותי. גם היו כנסות יותר שפויות, אז אנחנו צריכות לשאוף לחזור גם לשפיות הזאת, ודרכה אפשר לייצר קואליציות ובריתות באמת באמת פורצות דרך.
זה כזה מסר מיוחד,
ראוי.
ונוגד את המיינסטרים היום שאנחנו רואים בו את ה... דחיפה הזאת של מנהיגים לפלג ולמגדר ולמגזר והכל, כאילו, להסתכל על ישראל כמדינה שמחולקת נורא ושלא יכולים לעבוד בה ביחד.
אפשר שתהיה חנוכה, אבל זה לא סותר
עבודה. אני חושבת שאנחנו צריכים להבדיל בין פערים אידיאולוגיים ואי הסכמות לבין צד שרוצה בשינוי משטרי. זה משנה את כל המחשבה. מי שציינתי כאן, כל חברות הכנסת מהימין שפעלו, הן היו בתוך גבולות הגזרה של הישראליות, גם אם אני חלוקה עליהן במרבית הדברים.
כן.
בסוף יש המון עוגנים משותפים שאנחנו יכולים לעבוד עליהם יחד. אבל בתוך גבולות גזרה של ישראליות, שיש בהם גם שוליים, יש בהם ממש גם שוליים. כן. בסדר. ויש מקומות שאני נמצאת במקום הזה, נכון. כי אני ממש כאילו זה. אבל לא מחוץ לגבולות הגזרה.
כן.
ממש לא, אם את אומרת בואי זה מחוץ לגבולות הגזרה, וצריכים איכשהו להסתדר, זה לא אפשרי. זה כן. לא אפשרי. אני לא אפעל נגד הזכויות של הבת שלי.
כן.
זה לא אפשרי, זה כן. לא יקרה. יפה. אנחנו צריכות להשאיר לילדים שלנו, לילדות שלנו, עולם בטוח יותר, נכון. שוויוני יותר, וטוב יותר, אין לנו משימה אחרת. ולכן אני אומרת, הסיפור של פילוג צריך להיות גם, אין מול המוטיבציות של מי שעומד מולי. אם המוטיבציות הן בסוף חברה טובה יותר, ויש לנו חוסר הסכמות והכל, אנחנו נגיע לעמק השווה. בדיוק כמו שמיכאל איתן זכרו לברכה הגיע עם אמנון רובינשטיין זכרו לברכה חוקי היסוד. נכון?
נכון.
וזה היו דיונים קשים מאוד. וזה איש ימין עמוק, ואיש שמאל.
כן.
והגיעו כי בסוף המוטיבציות היו טובת המדינה. ומזה אפשר להגיע לעמק שווה ממש, ממש, ולעשות דברים טובים.
ולהשאיר לילדים שלנו ולילדות שלנו נחלה.
נחלה, כן,
אם
נחלה
תחשבי על המדינה בלי חוק יסוד חופש העיסוק. סם, או חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. כמה נשענים עליו כי לא השלימו עוד חוקי יסוד.
כן.
תחשבי היום, בתוך המתקפה הדמוקרטית, מה היה קורה בלי
ברור,
החוקים הללו.
ברור.
ואני אומרת, הנה שני אנשים משני קצוות, בתוך הישראליות, שמצאו עמק שווה כדי להשאיר עתיד טוב יותר.
כן.
אנחנו גם חייבים לעשות את זה. כן. זה גם עלינו. התפקיד שלנו, לעשות את זה, אבל גם כן לזהות, ולא להרגיש לא נוח, ולהגיד, יש פה מי שלא מעוניינים בכל כן. התשתית, הם לא רוצים בה.
כן.
אני חושבת שהקרבת האחים שלנו, זה הקרבת ישראל. כי אני מאמינה בזה שישראל נוסדה על כל ישראל ערבים זה לזה. מה זה מאמינה? זה המהות של ישראל. אם אנחנו לוקחים את זה מהמדינה, מה נשאר?
כן.
ערבות הדדית זה הבסיס, הרי זה הסיפור הישראלי, אנחנו שונים, זה הכוח שלנו, הכוח והגאווה שלנו, הלאומית. הציונות היא בית, מקלט לעם היהודי, מקום שבו אפשר גם להביא חברת מופת, וערבות הדדית כבסיס, אם אין ערבות הדדית, אז מה זה ישראל? אני לא מוכנה שיקחו לנו את זה, כן. זה הנורמות שלנו, הבסיס. ולכן אני גם אומרת, בתוך כל הרצון לאחדות,
כן.
אנחנו כן גם צריכים לזכור מה הערכים שלנו, ומה הנורמות שלנו, ולא לבטל אותן בשביל איזושהי אחדות מדומיינת. כי אחדות מבחינתי זה להציל את האחים שלנו. איזו אחדות יש אם אנחנו מצילים אותם? אין דבר כזה.
נכון.
זאת אחדות. זה לדעת שהם מעונים שם, וזה כמו אח שלי. זה כמו אח שלי. זאת אחדות.
כן.
אם אני לא אראה בו כמו אח שלי, אז אני לא שם.
נכון.
חברת הכנסת לזימי. תודה רבה,
חברים.
זה היה...
וואו.
וואו.
חברות המאלפת.
חברות
המאלפת,
אני אוהבת. אתם יודעת, אני נשואה למורה תנך, אז אני...
אז פקיעה ב...
אני לא, להפך, אני צריכה תמיד להביא לו גם תעלה לגדוב את זה. יש לנו עכשיו דיון פילוסופי לעת ליל, על כוס יין.
מושלם.
מדהים.
תודה רבה.
אז תודה רבה, תודה רבה תמר.
תודה רבה דור.
תודה לכם.
ואתם מוזמנים כמובן לעקוב אחרי הפודקאסט, גלגול נשמות בכל אפליקציות הפודקאסטים, בכל העמודים של 929 רדיוס 100FM. עקבו אחרינו, תצטרפו למסע שלנו, וזהו. תודה רבה,
נתראה בפרק הבא.
גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה, במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך, עם תמר יחיה ודור סהרמן.